זה הזריזות בעמוד נחת בפרק ת. עוד ממפסידי הזריזות, כלומר המפסיד הראשון היה אהבת המנוחה, כן, מגדילי העצלה. והבנו שיש במפסידי הזריזות, אם כן, שלושה מפסידים, שהם אהבת המנוחה והתענוגות, היראה והחברה הרעה. וכל אחד זה כנגד מידה אחרת ברע, כן? יש מידה רעה של חסד, כן? אהבת המנוחה, זה בא מתוך נפש מלאה רחמים, מלאה חסד. לעומת זה יש נפש מלאה יראה. עוד מפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו. זמן הכוונה העולם, כן? כי פעם יראה מהקור ומהחום, ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחובות. כן, אומרים, העצל אומר, אני לא יכול לבוא כי אולי יש אריה ברחוב. מסוכן. מי, אתה בטוח שאין אריות בחוץ? אתה לא יודע. מה שיותר טוב זה להישאר בבית. וכבר גינו חכמינו זיכרונם לברכה המידה הזאת, ויחסוה אל החטאים. ומקרא מסיים דכתיב, פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חניפים. אשרי אדם מפחד תמיד. אז יש הבדל בין לפחוד לבין לפחד. לפחד זה מילה חיובית, לפחוד זו מילה שלילית.
הגזמה.
אם תשכב לא תפחד. אבל אשרי אדם מפחד תמיד. לפחוד הכוונה זעזוע של הנפש, שנובע מן ההנחה שיש נזק נסתר איפה שיש טוב גלוי. זה נקרא לפחוד.
נזק נסתר.
לחשוב שיש רע נסתר במקום שבו יש טוב גלוי. כמו שיאמר אדם, בוא ושתה כוס מים, כי מים זה מרווה. אולי יש רעל שם. אתה רואה טוב גלוי וחושד שמה יש רע נסתר. זה נקרא לפחוד, זו מידה רעה.
אם יש חיידקים.
מה? תמיד אפשר לומר. כן? לעומת זה יש מי שמפחד. מה זה מפחד? כוונה שמתבונן במעשה, ואשרי אדם מפחד תמיד, לברר האם זה טוב או זה רע, מה שאני עושה.
התבוננות.
התבוננות.
ההבדל קטן.
ההבדל קטן, אבל קיים. זה ההבדל הדק בין הטוב לבין הרע.
מפחד ממה?
כלומר, השאלה כשיש סכנה גלויה או אין סכנה גלויה?
זאת אומרת, לפחד זה לחשוש ממשהו ולפחד זה להניח ברור שיש משהו.
ייתכן, אבל הייתי אומר ככה, זה לחשוש, אולי הייתי מגיע לחשוש במקום שלא שייך לחשוש. זאת אומרת, במקום שבו הסכנה אינה גלויה, לחשוש מפני שמה תהיה סכנה. מה שאין כן, כשהסכנה גלויה, אז צריך לפחד. נכון, מים מגולים, שאתה מהם נחש, נכון? מה שאין כן, מים מכוסים, אין לומר שמה בא מישהו באמצע הלילה גילה ואז בא נחש ואחר כך שוב כיסו.
זה משקל מאוד עדין.
נכון.
נגיע למצות קשרות
ומהדרים. יש
חשש.
אולי, נכון, נכון.
בגלל שחמד זה בכלשהו, מתחדים על כלשהו, זה חשש מאוד...
זה גם ההנהגה קיצונית, לאכול מצה זה דבר קיצוני, לא לאכול חמץ. זה מצווה שפה עניינה קיצוני. יש קיצוניות במצווה הזאת, לא לאכול לחם שבעת ימים. אבל מה שאינו שייך למצווה מפורשת, אז ברור, לא שייך בזה, זה ככה.
תקשיבי, לפחד זה חיובי. זה כאילו לברר, אבל כדי להתקדם.
כדי להתקדם, כן.
והשני זה כאילו מחסור.
למנוע את הזריזות. זה התוצאה, זה על פי התוצאה, דנה את זה.
איך לומדים את ההבדל? זאת אומרת, איך מחנכים את עצמו להבדל בין הדברים?
זה מתוך אהבה. זאת אומרת, אם אני מלא אהבה, אז אני לא חושש מן הרע כשיש רק טוב גלוי.
עצם העובדה שהטוב גלוי.
אם הטוב הוא גלוי,
הרע בדרך כלל טבעו לא להיות גלוי.
נכון, אבל זה לא צריך להתייחס לזה. זאת אומרת שאם יש רע נסתר מאחורי הטוב הגלוי, אין אחריותי על זה. כי זה יותר רע לחשוש תמיד מפני רע נסתר בתוך הטוב הגלוי, כן? מאשר להיקשר לפעמים ברע הנסתר שבטוב הגלוי, אבל להתקדם.
למשל, כשנפגשים עם אנשים שהם רעים ונוקטים מעשה,
אז עדיף שאני ייקשל ברע שהם צופנים לי, מאשר אני אחשוש יותר מדי על יותר מדי אנשים טובים שאולי הם מסתירים את הרע. אז ברור שיכול לצאת לי באופן נקודתי נזק, אבל הנזק הזה הוא כדאי לעומת הנזק הגדול שהיה אם הייתי כל הזמן חושש מפני הרע.
נזק לנפש שלי,
לנפש, לגוף, לכל הנזקים שיכולים להיות.
בממוצע זה עדיף.
מה? באופן ממוצע, נגיד, סטטיסטי זה עדיף. כי אני נשאר בישרותי הפנימית. מה שאני כל הזמן לחשוב שאולי זה רע, יש בזה מידה רע. לכן, דווקא מי שיש בו חטא, החטאים, הם אנשים שדווקא, מפני שיש בליבם יש רע, לכן הם נוטים לראות את הרע בכל דבר. לכן הוא אומר, פחדו בציון חטאים. כי הם יותר רגישים בזה, זה מה שכך חוזר ונאור. כיוון שיש בתוך המרה, אז הם מסתכלים על כל המציאות בתור שכזו, כל דבר זה טוב מבחוץ ורע מבפנים, כמו הם. כיוון שהם טובים מבחוץ ורעים מבפנים, אז הם מסתכלים ככה על כל העולם, חושבים שכל העולם זה טוב מבחוץ ורע מבפנים.
זה לא להקצין את העניין, זה כמו אדם שקופץ לבריכה שגובה הממוצע של המים בלונדון הוא 3 מטר, אבל הוא נהרג. הוא קופץ לבריכה שהעומקה זה חצי מטר, כי הממוצע זה 3 מטר.
זה נכון, זה מה שיכול לקרות.
אתה רוצה לנסוע ללונדון, לך זה ביטה.
יכול לקרות.
כמו שאומרים, אל תעשי מגיע לשולחן, יכולים לגנוב אותו. אל תעשי מגיע לשולחן, יכולים לגנוב אותו.
כן.
ושואלים אותו, הייתה לגנב? לא, למה אתה רוצה שהוא יגנוב?
כן, זה יודע. טוב, אם כן, פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה חנפים, עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו, בראותו אותו מתפחד, חטאה את. כן, זה בגמרא, אחד האמוראים היה מסתובב בשוק של ציון. יש שוק בטבריה שנקרא ציון, זה השוק של הזונות. ראה את תלמידו מפחד תוך כדי שהם היו הולכים בשוק ההוא, אמר לו, פחדו בציון חטאים. כן, אם יש לך זעזוע בנפש, זה סימן שיש לך נטייה אל החטא. אלא על זה נאמר, בטח בשם ועשה טוב, שכון ארץ הוא רואה אמונה. סובה בגמרא על שני תנאים, לא, שני המוראים שהיו מהלכים בדרך, הגיעו לפרשת דרכים. עכשיו, בפרשת הדרכים הזאת, באחד מהדרכים היה עבודה זרה, בית עבודה זרה.
היה ברור שיש?
היה ברור, ידעו שיש שם בית עבודה זרה. בדרך השנייה היה ברור שיש שם מקום גילוי עריות, אז הם שאלו את עצמם דרך איזה דרך ללכת. אמרו, אז נלך דרך המקום שבו יש עבודה זרה. מדוע? כי יצר הרע של עבודה זרה נשחט מימי עזרה, כבר אין יצר הרע של עבודה זרה. מה שאין כן, יצר הרע של עריות עדיין יש. אמר לו השני, לא, עד רבה, נלך דרך המקום שבו יש גילוי עריות כדי שנקבל שכר על זה שאנחנו מתגברים. לא פחדו. עכשיו, מעניין, יש בירושלים כיכר, אני אקרא בשם כיכר ציון. גם שם, זונות הרבה. ישיבת מרכז הרב, פעם הייתה ברחוב הרב קוק, שהוא סמוך. כן, 150 מטר בערך משם.
בתיכו.
כן, בתיכו.
כן.
ובזמנו, כן, כל ישיבת מרכז הרב הייתה שם, ואמרו לרב ציודה, אי אפשר, צריך להעביר את הישיבה למקום אחר. כן? רק יוצאים מהפתח של הישיבה, נופלים מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. זה מזעזע לראות מה שהולך שם. ואז הרב ציודה אמר, לא, צריך גבורה, צריך להיות גיבור. כן? מי שמפחד זה חטאים.
כל
מקום
שאתה רוצה
בדרשה,
אתה רוצה...
כן.
משהו
מזה? מה? לא, גדר ערווה.
גדר
ערווה. הגדר ערווה הוא גדר בפנים, תוך הראש קודם. לא גדר מבחוץ. מקום, איפה... כלומר, אדם גדור מן הערווה. מה זאת אומרת גדור? זה לא שיש גדר תיל בינו לבין הערווה, יש קודם כל גדר תיל פנימית. שהוא גודר את עצמו מבפנים מן הערווה, הוא מחסן את עצמו מן הנטייה אל הערווה. למשל, למשל, כן, בדיוק. אבל זה יותר מזה, כלומר, הרב פה בא להסביר שאם אתה צדיק, אז מה אתה מפחד?
השאלה
עד
כמה כדאי לעמוד את זה?
לא צריך לעמוד עצמו בניסיון, אבל לא צריך להזדעזע. הזעזוע בנפש מורה על החולשה, על קלקול. חוסר זריזות.
צריך לפחד,
כן. כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו ארעי בעולם וקבוע בעבודה. יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו וירחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעבל. ויהיה נכון ליבו בטוח בשם ולא יירא מתולדות הזמן ופגעיו. עכשיו, אנשים שמפחדים מלאים בהסברים למה צריך לפחד. הסברים צדקות. זוכר, פעם אחת פגשתי אדם שאמר שזה מצווה יותר גדולה להקים ישיבה בבני ברק מאשר בקריית ארבע. מדוע? כי מי שמקים ישיבה בקריית ארבע עובר על מצוות עשה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. השם כן בבני ברק, זה אותה תורה בלי לעבור על מצוות עשה. ברור? זה הוכחה נפלאה, לא? אז הנה גם פה, אז גם פה הרמח"ל יביא מספר הוכחות לדבר הזה. שצריך לפחד.
לצורת טיעון.
כן, כזאת, כן. שמה תומה, הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום, שישמור האדם את עצמו, שמירה מעולה, ולא ישים עצמו בסכנה. אפילו הוא צדיק ובעל מעשים, ואמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים, פחים. צינים הכנה הצטננויות, פחים זה מכשולים בדרך. ומקרא כתוב, כתוב מפורש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים. ואתם אמרו, אפילו לדבר מצווה. כלומר, גם כשאתה הולך לעשות מצווה, תהיה כל כך בטוח שנזקים בדרך. דע, על זה כאן, ויש הדרכה פשוטה, אבל אמיתית. כי יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה, יש ביטחון ויש הוללות. כי הנה האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה, לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לאנוש את הרשעים. דבר פשוט, ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא הוללות, והנה הוא חוטא במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו. כלומר, אתה יוצא לטיול באזור יריחו, בסדר, זה טוב מאוד, רק תיקח נשק. אתה יוצא בלי נשק, אז זה חטא, אתה חוטא נגד הנפש, כן? זה שהוא, במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו. ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתחייב בנפשו בקום עשה בחטא אשר הוא חוטא, ונמצא החטא עצמו מביאו לאנש.
אבל לא פה נדבר על זה שהבכלל לא ניכנס ליריחו. אתה אומר כאן יזה לקח נשק, אבל הוא אומר לא, אני כאן בכלל
תיכנס. עכשיו בתוך יריחו ממש תיכנס עם טנק, אל תיכנס, תיכנס, זה שאתה צריך להיכנס, זה בסדר.
אתה צריך להתפתם עוד יום שתכן, זה כלל איך תהיה רחוי נשק, הוא טועים לו, להיכנס עוד יום שתכן, וכאן לא נכנס בכלל. מה?
צריך להיכנס, אבל עם נשק. לא להיכנס בכלל, זה טיפשות, זה יראה יתרה.
זה השוט, זה היה כאילו ה...
כן, כן,
בדיוק. זה היראה השוטה?
נכון.
לא רק אבל מהצינים ופחים, כאילו ש... כמו הכל בדרך שמיים וחוץ משל...
צינים ופחים, הכל נשק, זה האחריותו של האדם. הצטננת, זה השנפה. היית צריך לשמור את עצמך.
נוכלת במור בדרך?
יכול שבצבא, מעמידים לדין מי שמתייבש. יכולת לא להתייבש, למה התייבשת? אתה משמעת
מים.
טוב, זה טעות היה, כן? אבל כל פנים, זה השמתך, התייבשת. לא היית צריך להתייבש.
אין לו משמעת מים.
כן.
כלומר, הדברים האלה, האדם, כלומר, זה המשמר אתם מאוד הנפות.
כן, אז זה שאדם נפגע, אם הוא לא שמר את נפשו, זה אשמתו. כן. ואולם, השמירה הזאת, וזאת היראה המיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה. שעליה נאמר, ערום רעה רעה, נסתר. ופתעים עברו ונענשו. כן, כמו שעד בישיבת עטרת כהנים, בפקודת ראש הישיבה, לא מסתובבים לבד בשוק. הוא לא אומר להעביר את הישיבה במקומה. עצם מציאותה של הישיבה ברובע המתחדש, זה טוב. אבל זה לא בגלל שאתה עושה מצווה, שאתה צריך לעשות שטויות. אז אתה מסתובב, לא לבד.
גם
בעצם אפשר
לזוז, אפשר
לפחות משלוש,
כן,
למשל. אך היראה השוטה הוא שיהיה אדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות ויראה על יראה, ועושה משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה.
משמרת למשמרתו זה
ישר מהתורה? משמרת למשמרתו זה דבר טוב. כתוב ושמרת בית משמרתי. אז זה, הוא מוסיף פה קריטריון, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. אם אתה עושה משמרת למשמרתך, אבל המשמרת הזאת אינה מבטלת ממך תורה או עבודה, זה בסדר. זה רצוי.
זה הקריטריון. עכשיו הוא יגיע בסוף, איך מחליטים מה זה לפחד ומה זה לתקום.
לא מדויק.
זה
סימפטום, זה סימפטום. באופן יסודי ההבחנה זה אם זה יראה שמסתברת או לא מסתברת. אבל מהו הסימפטום המגלה את זה? אם מגיע מזה ביטול לתורה ועבודה עוד. והכלל להבחין בין שתי היראות הוא, הנה כאן אני מביא את הקטריון עצמו, מה שחילקו חכמים זכרונה לברכה באומרם, אחד ישכיח הזקה שענה, כי מקום שההזק מצוי ונודע יש להישמר, אך מקום שאין ההזק נודע, אין לירו. אין לירו. זאת אומרת, למרות שיכול להיות שבאמת יש שם רעה צפונה. יש מאמר שלם של הרב קוק על זה. נקרא מאמר הפחד. בהדר העיקר. מכירים? מאמר יפה. שמע, על הפחד המחשבתי גם. שאדם מפחד לחשוב. זה הפחד היותר גרוע.
מה הפחד לחשוב?
אומר הרב, מי צריך לפחד ממחשבה? העובדי אלילים, כל בעלי האידיאולוגיות שבעולם, שאם הם יעמיקו יותר מדי במחשבתם, הכל יתמוטט אצלם, לכן הם צריכים לפחד. אבל ממה יש לעם ישראל לפחד? עד רבה, שיעמיק חקר, ואז הוא יגלה יותר ויותר מי הוא. אז אין מה לפחד מכל בירור, מכל שאלה, מכל העמקה. אין, זה גם בראות במוסר אביך, במידות ראייה שמה, בערך אמונה. הוא אומר, מאמין אמיתי זה אדם שמוכן להיות כופר. אם הוא מפחד להיות כופר, אז הוא לא מאמין. אמיתיים? כן, ברור. כלומר, אם אדם מפחד להיות כופר, אדם מפחד להיות כופר, זאת אומרת שהוא לא שואל את עצמו אם זה אמת או לא אמת, הוא שואל את עצמו אם זה כדאי או לא כדאי. הוא מפחד, הוא לא מאמין בגלל שזאת האמת, אלא בגלל שהוא לא רוצה להיות אפיקורס. אז הוא פחדן, אז הוא באמת לא מאמין. אבל אדם שאומר, אם הכפירה הייתה אמת, אז הייתי אפיקורוס. אבל אני לא אפיקורוס, כי האמונה זאת האמת, אז הדברים אצלו מבורים יותר, לכן הוא לא יפחד משום שאלה. כל שאלה תישאל. לכן אין לנו יותר חקרניים מבעלי התוספות בגמרא. בעלי התוספות, על כל שורה של הגמרא, הם אומרים, זה לא יכול להיות. זה חוצפה, זה משהו לא יאומן. התנאים והאמוראים מודפסים לפניך, ואתה בא ומקשיב קושיות?
ולכן מה
הם? אבל מאמינים גדולים. בגלל שהם מאמינים גדולים בעלי התוספות, הם שואלים את כל השאלות שאפשר לשאול.
השאלות נראה להם.
כמובן, מחפשים תירוץ. לפעמים מוצאים, לפעמים לא מוצאים. הם מסופר על איזה חכם אחד ששלח מכתב לחברו עם איזה קושיה בגמרא. אמר, יש לי קושיה בגמרא, ובגלל שאני לא מצליח לתרץ הקושיה הזאת, אני לא יכול להתקדם בלימוד. אז החכם השני שלח לו מכתב בחזרה עם 15 מקומות, עיין תוספות פה, תוספות שם, תוספות כאן וכו' וכו'. תקבל את זה, החכם מסתכל בתוספות, לא רואה תשובה לשאלה שלו, עד שהוא שם לב שכל המקומות האלה זה מקומות שבהם התוספות הייתה להם קושיה ולא תרצו אותה, ואף על פי כן המשיכו ללמוד. אפשר להמשיך לראות גם אם יש קושיה. יש פיצוי גם מקושות למתים. אז יודעת מאיפה זה בא המקור? המקור היה בהתר אגונה. פעם היה איזה רב אחד שרצה להתיר אגונה. כדי להתיר את האגונה צריך להוכיח שהבעל מת. נכון? אז איך מוכיחים שהבעל מת? יש כמי סימנים וזה? יש, לא, אין גופה. אין, לא מצאו גופה.
הייתה גופה, זה לא הייתה אגונה, הייתה
מה? לא, לפעמים יש גופה, אבל אי אפשר לזהות, אז אנחנו מזהים לך בבית.
אגב, זה לדבר בין בעל חיים לבעל חיים, מה
שנקרא. חיים,
לפעמים מאמנה
גם
כשהבעל
חי.
טוב, בקיצור, צריך להוכיח שהבעל מת. יש כמה סוגיות בהלכה, כן? בדיני אגונה. אז פעם היה איזה רב אחד שרצה להתיר אגונה על סמך איזה קושיה שהייתה לו בגמרא. אז אמרו לו, מקושיות לא מתים. זאת אומרת, לא בגלל שיש לך קושיה בגמרא, הבעל מת. זה המקור של הביטוי.
בן כמה?
מה? לא יודע. זה ככה זה התחיל. היום אומרים, מקושיות לא מתים. לא נורא משך קושיה. מישל היה שומע את סוף הסיפור, אם הוא לא היה יוצא בדיוק עכשיו, אבל לא נורא.
אבל למה אם היה לו קושיה הוא רוצה להתיר?
לא, הוא אומר, מהסוגיה הזאת משמע שהאישה מותרת, כן? בגלל הקושיה שיש לו בגמרא. לפעמים, איך אתה פוסק להלכות? על פי הגמרא. לפעמים, על סמך קושיה, אתה פוסק את הדין באופן אחר.
אם יש לך ספק?
לא, יש לך קושיה. משהו, איזו שורה מוקשה, מכוח הקושיה הזאת אתה מתארץ באופן אחר.
אז הקושיה,
כן, אז על יסוד הקושיה שלו הוא רצה להוכיח שהאישה מותרת. אמרו לו, מקושיות לא מתים. ערר צפוי.
חושבים שכל הגילוי לא כל כך טוב, יש משהו לקוח.
כן. כן, ברור, 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 זה החטא של המרגלים. יש טוב גלוי, ארץ ישראל. אתה אומר, אבל אולי יצא מזה.
זה היום זה
לא כל מיני. לא, היא לא שאלה, היא אמרה שהרעיון של רע צפון מאחורי טוב גלוי, זה דומה לחטא של המרגלים. יש בפרשת דברים, זה עוד יותר ברור מה שפרשת שלח. היא אמרה שמה, בשנאת השם אותנו, כן, הוציאנו ממצרים לתת לנו את ה... כן. לא, למות בארץ ישראל. כן. בשנאת השם אותם.
בביטות ההשלכה. מה שאני...
כן. יש, אמרו פעם, העיתונות בחוץ לארץ, על מלחמת ששת הימים, שזה ניצחון מורעל.
מורעל.
מורעל, כי הרי אתה רואה ניצחו במלחמה הישראלים, אבל עכשיו יש להם את הבעיה הפלסטינאית.
לא היה מתחילים ששת הימים, זה התחיל הרבה לפני.
עצם הקמת המדינה. טוב,
רגע שבסן סגר בתוך הבלטה הזאת הם נשארים.
טוב, אז משהו, והכלל להבחין בין שתי העירות הוא מה שחילקו חכמים זיכרונם לברכה באומרם, אחד השכיח היזק השנה, כי מקום ההיזק מצוי, מקום שההיזק מצוי ונודע יש להישמר, אך מקום שאין ההיזק נודע אין לראות. ועל כיוצא בזה נאמר, רעותה דלה חזנן למחזיקינן. כלומר, איפה שאינך רואה רעותה, רעותה הכוונה הדבר שמערער את החזקה, אתה לא מחזיק ששמה רעותה. ואינו לחכם, אלא מה שאינו רואות. הוא עצמו עניין הפסוק שבינו למעלה, ערום רעה, רעה ונסתר. האינו מדבר אליו בנסתר מן הרעה אשר רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי למעלה, אמר עצל שחל בדרך, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. חמים זכונה מברכה פרשו העניין כמין חומר, להראות עד איכן מגעת יראת ההבל להפריש האדם מן המעשה הטוב. אמרו, הנה חכמים, יש פה איזה משל יפה אצל החמים. שבעה דברים אמר שלמה בעצל, כיצד? אמרו לעצל, הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. הוא משיב אותם, מתיירא אני מן הארי שבדרך. כן, העיר היא גדולה, בדרך יכול להיות אריה. אמרו, רבך בתוך המדינה, המדינה זה כבר יותר קרוב, זה השכונה. אומר להם, מתיירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות. אומרים לו, הרי הוא בתוך ביתך,
אומר להן, אם אני הולך אצלו, אני מוצא הפתח נעול. כלומר, ביתך הכוונה השכונה, כלומר, הבתים הסמוכים. אומרים לו, פתוח הוא. וכשלא היה יודע מה להשיב, אומר להם, הדלת פתוחה או נעולה, מבקש אני עוד לישון מעט. אה, למדת, שאין היראה שגורמת שיתעצל, אלא העצלה גורמת לו שיתיירא. כל פסיכולוג יודע את זה, כן? שהעצלה גורמת לאדם יראה. הוא לא רוצה להתמודד פשוט. אז אדם יש אפילו תופעות פסיכוסומטיות. כן? כמו האדם אומר, באמת יש לי כאב בטן, אני לא מסוגל להתמודד עם הדרישות שלכם. הייתי מאוד רוצה, אבל יש לי כאב בטן. כאב בטן זה דבר אובייקטיבי פיזי. מצד האמת, הכאב בטן הזה נובע מבעיות נפשיות, מחוסר הרצון להתמודד. וכל הדברים האלה, הניסיון היומי יעיד עליהם ממה שכבר פשוט הוא ורגיל ברוב המון בני האדם, אשר זה דרכם כסל למו, ומשכיל על דבר ימצא אמת לאמיתו, ודעת לנבון נקל. וכבר נתבאר עניין הזריזות ביור שיחשוב אותו מספיק להערת הלב, וחכם יחכם עוד ויוסיף לכך. מלך הרואה, כי ראוי לזריזות להיות בהדרגה אחר הזהירות. כי על הרוב לא יהיה האדם זריז אם לא יהיה זהיר תחילה. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ומשפטיה, שזוהי מידת הזהירות כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה והזדרז בתשוקה לפני בורו. כי הנה הוא עודנו תובע בתאוות הגופניות ורץ מרוצת הרגילו המרחיקו מכל זה. אמנם אחר שכבר פקח עיניו לראות מעשה ולהיזהר בם, וחשב חשבון המצוות והעבירות כמו שזכרנו, נקל הוא לו שיסור מן הרע וישתוקק אל הטוב ויזדרז בו, וזה פשוט. פרק י'
בביאור הנקיות.
מה? בדרך כלל זה ככה. בדרך כלל, אם אין לאדם סלידה מן הרע, קשה לו לפנות אל הטוב.
וזה רק זהירות וזריזות או קלילות?
זהירות וזריזות. נקיות זה במידה אחרת כבר. זאת אומרת,
בן אדם שעדיין לא קנה למשל
זריזות, כן?
אני
יכול
להקביל
את הנקיות,
הוא
פחות
מי.
נכון, נכון. כדי שנדע. כדי שנדע לאן אנחנו הולכים.
כן,
אבל זה נפחת את רית
החורגיה
שלה, אנחנו
לא
נגיע. מה, למה, ראי, יש...
מה העניין? שהניקיות זה לא כשניקיות.
חייב כל אדם להיות זהיר זריז נקי. זה מינימום. כלומר, שלושת המידות הראשונות זה חובה. אחרי הניקיות? לא יודע, אתה רוצה שנפסיק עם יציאת השרים?
אני חושב שמה שהוא רוצה זה אינסטנט קפה. לזרוק, לשים להרבה משתות. הוא לא רוצה את התהליך כולו.
אם יש לי כדי דבר ללמוד מבחינתי, וזה לחישות
ותארה,
וחשוב
אותו
בגלל שאני
עדיין
לא
רגעתי
בדיוק...
לא, רגע. זה הולך בשלשות. זהירות, זריזות, נקיות, עושים את הכל ביחד. כן? אחר כך השלשה השנייה, רישות, טהרה, חסידות, זה גם כן הכל ביחד. אחר כך, ענווה, יראת חטא קדושה, גם זה ביחד. זאת אומרת, זה הולך שלושה, שלושה, שלושה. נווה?
אחרי ענווה?
מה?
אחרי ענווה?
יראת חטא קדושה.
יראת
חטא? כן, זה הכל כתוב.
כן.
עכשיו, כמובן, בתוך השלשה הראשונה, זהירות וזריזות זה קודם לנקיות. אבל אם אתה לא תדע מהי הנקיות, אז יהיה קשה לך גם בזהירות ובזריזות להתמיד.
למה בגלל זאת המטרה?
בגלל שהזהירות והנקיות דומים. רק שהנקיות זה זהירות יתרה, יותר מדויקת. אז אם אתה לא יודע שיש גם נקיות, אתה נוטה לזלזל גם בזהירות.
אבל עד כאן.
עד כאן, כן. זה טוב שידע גם למה לשאוף. אבל יש הבדל בלימוד אינטנסיבי לבין אקסטנסיבי. כשהוא לומד לשקלות המידות הראשונות זה אינטנסיבי. אחר כך יש גם מדרגות כאלה שמידי פעם מתנוצצות לו. לכן נגיד בישיבת מרכז הרב לומדים את מסילת ישרים בשיעורים עד פרק י' ב'
סוף הנקיות?
סוף הנקיות. פרישות לא לומדים בציבור. אבל בבית כנסת שלי אנחנו כבר בתוך מידת החסידות לקראת הסוף. אנשים מיוחדים. הוא כתב את הכל, הרמח"ל.
כן, אתה אומר שמרכז הרב לא עושים, אז תסביר.
זה רמז פדגוגי. כן, שם רוצים לרמוז רמז פדגוגי. לא אמרו לו ללמוד את הספר.
לא אמרו לו, באלף, ללמוד.
נכון, לא אמרו לו לא ללמוד את הספר. כן, זה כללי, זה הדרכה כללית. כדי שאדם ידע שיש, שהוא לא, לא יקפוץ מדרגות.
לגבי הרבך בעיר או רבך במדינה, ואז הוא מפחד שיבוא עלי בברך, אבל כתוצאה מזה הוא לוקח איתו עוד 10 איש עם כלי נשק והולך לקראת הרב.
אז מצוין.
אבל החשש ישנו, זאת אומרת היראה ישנה ולא מביאה לידי עצות. מביאה לידי יתר, לא יודעת מה, מכיתת אמצעי ביטחון.
אז סתם לחץ.
לא,
אבל זה פחות חמור. פחות חמור. לפחות שילך ללמוד תורה. רבו בעיר, שילך ללמוד תורה. אחר כך שיעבור גם איזה טיפול, שהוא צריך לקחת כל פעם 10 כלי נשק.
בחברון למשל,
בחברון ועיר רחובות זה נורמלי. יש כבר אריה, יש לנו ידיעה שיש אריה ברחובות.
כן, אבל מידת החשש היא מאוד, מה זה לפי הכלל? מה זה מסתבר?
שכיחה היא זקה.
מה זה שכיח? הרי תמיד יש פער בין ידע שנניח חקירות מחקרים אחרונים במדע, לבין איך אנשים נניח השמש שמזיקה סרטן עור. אז יש פער בין מה שהמדע הגיע אליו למה שאנשים סביר, מה סביר או מה שכיח.
טוב, אחרי שהמדע,
לפי מה
שסביר, כשיש ידיעה מדעית שהיא בררה, אז היא אחר כך מתפשטת בציבור, ואז אנשי המדע מלמדים את הציבור, תדעו לכם, גילינו משהו שלא ידעתם. אבל עד שלא גילו, אז באמת לא היה צריך לחשוש?
לא, כשגילו, ברוב הציבור זה לא שכיח ולא מסתבר.
אבל עד שלא, אחרי שגילו, אז זה כן שכיח ומסתבר.
זה כבר נקרא
שכיח. ודאי, כי אז יודעים מה שלא ידעו. אבל עד אז לא היה צריך לחשוש באמת. למשל, אולי יבוא יום שיגלו שלשבת ליד שולחן עץ זה מביא לסרטן. אולי יגלו, לא יודע, אולי יגלו את זה פעם, לא? אבל האם בגלל שאולי פעם יגלו, בינתיים אני צריך לפחד מזה? לא, עד שיגלו. כשיגלו, ימסרו לי את הידיעה הזאת, אני אפסיק לשבת לשולחן עץ.
אז שיגלו גם
אליו.
אבל אם אומרים שיש סטטיסטיקה שכל אחד מ10 אנשים לוקה במחלה כזאת או אחרת.
תלוי מה האחוז, גם בזה. כן? אם זה אחוז גבוה או אחוז קטן. זה כמו אדם שאחרי 999 טיסות, נוסע ברכבת, כי אחד ל-1,000 מטוסים יש לו תאונה.
אבל הוא לא יקים מהאפס.
טוב, פרק י' בביאור הנקיות. אנחנו כן בזה מגיעים אל המידה השלישית, שהיא מידת הנקיות. מה ההבדל בין זהירות וזריזות לבין נקיות? הזהירות והזריזות הן מידות השייכות לחיצוניות הנפש, נקיות אל פנימיות הנפש. זאת אומרת, נקיות זה הכוונה נקיות הדעת. יש לאדם דעת נקייה. מה זה דעת נקייה? נטייה. אין לו נטייה לרע. כלומר, יכול להיות שאדם זהיר מן הרע, אז יש לו נטייה לרע, רק הוא לא עושה. אבל נטייה בנפש יש לו עדיין. האדם הנקי אינו מתפתה על ידי הרע.
למשל,
מכיוון שהתברר לו שהרע הוא רע, הרי הוא לגמרי נבדל ממנו. כן, זה נקי, זה נקי הדעת. למשל, הגמרא אומרת, נקי הדעת של ירושלים, לפני שהם היו הולכים לאכול באיזשהו מקום, היו מבררים מי יושב שם בשולחן. כי הם יודעים שיש אנשים שלא טוב לשבת איתם בשולחן, אכן הם רוצים לברר אם יש אחד כזה שם.
זה כבר מעיד שהוא לא יהיה נקי הדעת.
ודאי שהוא נקי הדעת.
למה הרב קוק היה חושב שכל אדם שיושב ליד השולחן יש בו משהו טוב וצריך להעלות את הטוב, הוא היה יושב עם כל אחד.
כן, אבל יש אסטרטגיה, איך מעלים את הטוב. כן, איך מעלים את הטוב. אז מעלים את הטוב לא דווקא על ידי שיושבים איתו באותו שולחן, זה נותן לו גושפנקה. לכן צריך לברר עם מי אני יושב בשולחן. אם כן, אומר הרב, הרמח"ל, כן. לא מדובר מצד ההשפעה שהיא תהיה לו, אלא מצד הגושפנקה שהוא נותן לרע. אומרים, אותו אדם רע, מה אתה אומר שהוא רע? הוא ישב עם רבי עקיבא בשולחן. איך אתה אומר שהוא רע? הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה אומר שזה מסוכן שהוא מדבר עם אנשים ברחוב, כי מי שמדבר עם רבי יוחנן ברחוב כבר מלווים לו בלי עדים.
לא, עם ריש לקיש.
מה?
על ריש לקיש.
שמה? ש?
שהוא לא היה מדבר כמעט כמעט בכלל, אבל מישהו היה מדבר, אז היו סומכים עליו.
כן, היו סומכים. הוא דיבר עם ריש לקיש. הוא דיבר עם ריש לקיש, אפשר לסמוך עליו. עכשיו אני צריך לזה?
מה פרוש הנקיות הזו? שאין לבן אדם בכלל נטייה לחתור, או שהוא יודע בתוך הנפש
פנימה
לעשות איזשהו סייג, איזשהו מרחק מזה?
יש לו מרחק מן הענפים.
אבל יש לו נטייה לחטא או לא?
לא, אין לו נטייה.
הוא עושה מאמצים וטבעי.
לא, יש מאמצים. יש מאמצים. אבל יש מאמץ שמביא אותו לכך שהוא לא נפתע אל הרע. למה אני מתכוון? בכל דבר רע, יש שני דברים, יש עצם הדבר הרע ויש הענפים המתפשטים ממנו. אז הזהיר זהיר מעצם הרע, אבל אם לא נזהר מן הענפים המתפשטים מן הרע. אני אביא לכם דוגמה. לגזול, כל אדם ישר אומר אסור לגזול. מה זה אסור לגזול? לקחת את התיק של גברת זקנה באוטובוס, להכניס את היד, להוציא את הארנק ולהכניס, זה לגזול. אבל לאחר 5 דקות לעבודה, זה לא נורא. אבל זה אסור באותה מידה, זה אסור וזה אסור. אלא שהדוגמה הראשונה זה עצם הרע, שרעתו גלויה, ואילו הדבר השני זה ענף מן הרע, שרעתו לא כל כך גלויה, ולכן יש נטייה לבני אדם מזלזל בזה. כמו כן גם, לגילוי עריות. גילוי עריות זה אסור, כולם מסכימים, באמת לקחת את אשת חברו וזה באמת לא יפה, אבל כל דיני הצניעות המתייחסים לזה זה ענפים, פחות חשוב, אבל גם זה אסור. כן, אז הנקי נזהר גם בענפים. כן, הוא מזהיר. מידת הנקיות היא היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. שכאשר נחקור עליו באמת, נמצא שלא היה היתר ההוא נראה לו, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. כי לא טהר ממנה מכל וכל, על כן תמשכהו להקל בו. אך האדם אשר טהר מזה הנגע לגמרי וניקה מכל רושם רע שמשאיר את האהבה אחריה, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי והבחנתו זקה, ולא תתהו החמדה לשום דבר, אלא כל מה שהוא חטא אפילו שיהיה קל שבקלי החטאים, תכירהו שהוא רע ותרחיקהו ממנו. איך הלשון הזה אמרו חכמים על השלמים המתארים מעשיהם טהרה רבה שלא יהיה בהם אפילו יהיו דבר רע, נקי הדעת של ירושלים. והנך רואה אתה ההפרש שבין הזהיר והנקי, אף על פי שקרובים הם זה לזה בעניינה. הזהיר הוא הנזהר במעשה ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו ומפורסם אצל הכל היותו חטא. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו שלא יימשך ליבו מן התאווה הטבעית, שלא תתאו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין רעתם מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכבוש תאוותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו ולא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית, אלא שירבוש אותה וילך אחר החוכמה ולא אחריה, לא אחרי התאווה הגופנית. אך על כל פנים חושך החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתותו. אמנם זה הזהיר.
לא, לזה הענפים?
כן. אמנם אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו, הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מעיני החומר וידביק דעתו אל השלימות הנפשי, אף שסוף סוף יוכל להגיע אל הניקיון השלם, שכבר יכבה אש התאווה הגופית מליבו ויתגבר בו החמדה האלוהית. ואז תישאר ראייתו זקה וברה, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפוטה ולא ישגהו חושך ומויבתו, וינקה במעשיו מכל וחול. זאת היא המידה הנקראת בספר התניא בינונים. זה הבינוני של ספר התניא.
כן.
הוא הבינוני של ספר התניא. כן. לא גונב.
כן, ובכל החיים שלו הוא יכול לשכנע את החברים שלו, אולי הוא, אני יודע, את מה השכנים, לא לגנוב אם הוא מגיע לגנגן היום. יש לו, הוא מבין מבפנים. זה טוב.
זה מצוין.
אז אם מישהו ראה אותי בגן הגן, אז הוא יכול לחשוב ש... באמת, מה יקרה?
גנב.
אז אני צריכה להתחל ממה שחושבים עליי, אז זה לא לתת מזווה?
זה מה שנקרא משקל החסידות, שצריך תמיד לברך כל פעם שעושים מעשה טוב, האם זה לא, כלומר מידת חסידות, האם אין בה מידת חסידות הזאת גם נזק? אם יש בו מידת, אם יש נזק, אז זה כבר לא מידת חסידות. עכשיו, מה שנקרא לשכנע אנשים לחזור בתשובה, אז זה באמת שקול כנגד הרבה לעז שאנשים יאמרו. אבל אפשר למצוא דרכים איך לפגוש את הגנב בצורה הראויה. יש יהודי אחד בשם הרב גרוסמן, זה מגדל העמק, שלא יודע אם הוא עדיין עושה את זה, אבל שנים רבות מסתובב, הוא עושה את זה עדיין, מסתובב בדיסקוטקים.
מה? בשבתות.
כן, בשבתות הוא הולך לדיסקוטק אחרי הקידוש, סעודת שבת וזה. אז מה עושים אחרי סעודת שבת? הולכים לדיסקוטק, הרב של הדיסקוטקים. מחזיר אנשים בתשובה, זה עכשיו. מה? יהיה הרבה אנשים. גם בגמרא מסופר על רבי זרע, על הדבר הזה. רבי זרע היה מתחבר לפושטקים של טבריה. מה?
היו כבר. הוא היה כאן ציון, הוא בטח היה גם כאלה.
הוא ידבר בבני שאפשר מכיר את הפושטקים של היום.
כן? אני לא יודע, אני לא... אולי יש, לא יודע. בקיצור, היה מסתובב עם הפושטקים של טבריה. הוא היה חבר שלהם, לא יחזיר אותם בתשובה, אבל הוא היה חבר שלהם. אז הגמרא מספרת שהחכמים הייתה להם ביקורת על רבי זרע הזה.
על מה זה שהוא לא יחזיר אותם בתשובה?
לא, על זה שהוא המסתובב עם הפושטקים. מה הוא הולך לעשות שם? רבי זרע, אני חכם כזה, כל מה שיש לו לעשות זה להסתובב בפאבים. כשהוא מת, הגמרא אומרת שאז כל הפושטקים האלה אמרו, עד עכשיו הוא היה מתפלל עלינו, עכשיו שהוא מת, מי יתפלל עלינו? חזרו בתשובה. כלומר, הגמרא מצדיקה בסופו של דבר את רבי זרע.
אבל
שילם
מחיר בשביל זה.
שילם מחיר.
הרב קוק לא הלך לקיבוצים.
אגב, כשהרב קוק הלך לקיבוצים, הוא לקח איתו עוד רבנים.
לא לבד.
הרב זוננפלד, הרב חרלאפ. הרב זוננפלד היה מסתובב עם הרב קוק בקיבוצים. המייסד של נטורי קארטה הוא מאוד אהב את הרב קוק.
כשהרב קוק היה נכנס היה קם לכבודו.
פעם אחת היה הרב קוק והרב זוננפלד הגיעו לאיזה ברית מילה, ושניהם היו מוזנים, רק הבעיה הייתה צריכים להיכנס דרך הדלת, כל אחד רצה שהשני ייכנס. אז בסוף הרב קוק אמר, אם כבודו גדול ממני אז מן הדין שכבודו ייכנס, ואם אני גדול מכבודו, אז אני מצווה על כבודו להיכנס.
אותו דבר היה עם רב, נכון? רב ושמואל.
מי שנכנס טרום, רב היה נכנס תחילה. רב היה גדול משמואל. לא, רב היה גדול משמואל, הוא נכנס תחילה.
לא, בג'ול
היה רב ולא יש שמואל. כן? על כל פנים, הרב זוננפלד היה מיודד עם הרב. היה מאוד אוהב אותו, רק שהוא התנגד לשיטה הציונית וקירוב רחוקים של הרב. נגד. אז מפני זה יצא למלחמה נגד הרב קוק.
נגד
האנשים שהיו קרובים אליו, כן, יודעים את זה. אני אישית למדתי גם עם הנין של הרב זוננפלד, ממש במשפחה שלו כולם יודעים את זה.
יש כאן שכבר יכבה אשת אהבה גופית מליבו והתגבר בו חמדה אלוקית. הוא לא דיבר עד עכשיו, הוא דיבר על שלילת הרע.
כן,
אי אפשר כנראה, זאת אומרת, לרוקן את הנפש ממשהו בלי להכניס בו משהו חיובי.
כן, אם מים אין בו, נחשים ועקבים יש בו.
איפה הוא דיבר על זה קודם? שלהסיר את ה... לקנות את הזהירות והזריזות על ידי זה שיתגבר בו כוח הטוב, או שהוא מגיע לזה רק בסוף, בסוף כל המידות, שר מרע ועושה טוב.
הזריזות, זה הזריזות. הזהיר הוא רק מודע לנזקים של הרע, אבל עדיין אינו חומד את הטוב. הזריז יש לו חמדה טבעית אל הטוב, זה מסייע לו להגיע לנקיות, להביא את הזהירות לנקיות.
באיזה שלב הוא רוכש לו את חמדת הטוב?
כל הזמן, מההתחלה. כי למדנו כבר שיש ברייתא שאומרת זהירות מביאה לידי זריזות וזריזות מביאה לידי זהירות. כן, שתי המידות האלה, כן, שתי המידות האלה הן תאומות. מה שזה כן, הנקיות זה כבר שלב מעט, זה כמו סגול הפוך.
בו בזמן שבן אדם צריך להיזהר מהרע, בו בזמן שתגבר את כוח הטוב,
נכון,
אחרת הוא נשאר.
נכון, מתוך השילוב של שניהם מגיע בסוף הנקיות. הנקיות היא בנפש, בהכרה. טוב, זהו להיום.